ועכשיו, נלי תגר ודודו ארז.
דודו, 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 צהריים טובים, דודי.
שלום לכם, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים.
צהריים טובים, נגיד שהתוכנית הזאת מוקלטת טיפה לפני הזמן, כי אני בשבוע אופנה, אתה יודע שזה החג שלי.
כן? מה מחבר בינך ובין אופנה? איך אני מניח פה את האוזיות?
המגדר שלי, לא, אתה משחק עם שלי, זה שלי, איי, 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 זה שלי.
ריכזו את כל הכפתורים האלה במקום אחד.
אתה אף פעם לא היית באופן הזה? דודו, לא להיות כל כך חסר.
אני לא מכיר את המחשב הזה.
תקשיב, אני אמרתי לדודו, אולי תאסף אותי מהבית. אז הוא אומר לי, כבר אני הגעתי לרדיו, אמרתי שתקשיב, ואנחנו מדברים שזה כאילו שעה וחצי לפני, כן? אנחנו מדברים על טווח, כאילו, התקשרתי, אמרתי, וואי, אולי זה מוקדם מדי, אני מבקשת שיאסוף. הוא יגיד לי, וואי, את משוגעת, אני שומעת שהוא כבר ברדיו. אני יכולה לשמוע את ההודעה ששלחת לי?
בשמחה כמובן, אם כן התקרית הייתה כזו, כשאותי מזמינים כספק שירותים להגיע למקום בשבע וחצי, אז אני מגיע כך חצי שעה לפני, אחת כי אני אדם מקצועי, שתיים אני חנון, שלוש א' פלוס ב' נכונות. ובכל זאת...
פה יש לך הסתברויות, אנחנו מדברים בפרטי על הסתברויות א' פלוס ב' נכונות, אתה תמיד מטיל ספק בקונספירציה, אז אמרתי לו, אתה יכול לאסוף אותי, ואז הוא שלח לי את ההודעה הזו.
כל פעם שיש לי משהו בבוקר, אני בחרדות לא להגיע. למה? כי אני חנון.
זה הודעה שמאוד הצחיקה אותי, והשמעתי אותה גם למשפחה.
דודו, איך אין לדבר הזה מדבקה?
כן, כאילו, איך אין לך גיף?
מיד, אחים, גיף... למה, מתי את יוצאת מהבית? את לא לוקחת טווח ביטחון של חסמותים?
אני בצורה, כשאנחנו מגיעים לשעות של התוכנית עצמה...
הפגנות, חרדים, זה, קפלן, מישהו יחסום פה את הכבישים.
אבל בדרך כלל לא חוסמים בשבע בבוקר, באנו לפה מוקדם.
זהו, בדרך כלל, זה בדיוק המשפט שאותי מטלטל נפשית, בדרך כלל. אבל אחת ל... ואז, בדיוק, בדרך כלל. אז אני מוכן, אני ארוך נפשי תמיד ל...
לא, אני מגיע לפה הרבה פעמים, המון זמן לפני, בצהריים, בתוכנית, אבל פה בגלל שגם הייתי אתמול בלילה, בערב, בפרימירה של הסדרה החדשה של נועה קולר, מקום שמח בתאגיד.
נו, ראית פרק?
שני פרקים.
די, אוקיי.
מאסטרפיס, באמת.
באמת, די, זה יופי, טוב.
זה כל כך טוב.
הסדרה הקודמת הייתה טובה.
זה כל כך טוב, שבאמת בא להעיף למכות. מרוב שזה טוב.
זהו, יש רמה מסוימת של...
יש רמה מסוימת של טוב ופרגון, איך אומרים, יש צחוקים ויש חלס. אתה מכיר את המשפט הזה?
מעניין.
יש צחוקים ויש חלס.
זאת אומרת, זה מין גאוס כזה, שמשהו בסדר אתה אוהב, בסדר גמור אתה אוהב, אבל הוא מצוין, אתה אומר, למה אני לא חלק מהדבר הזה?
לא, לא, זה לא רק... יש דבר שאתה אומר, זה מצוין, וואו, איזה כל הכבוד, ויש דברים שאתה אומר, בוא נע, אני מקנה, יצא לי, למה אני לא חלק מזה, וגם, אני חייבת להגיד שברמה אני לא רוצה להגיד, לקחת את זה לאיזה מניפסט, אבל...
כל דבר את לוקחת כמניפסט, זה הפורמט של התוכנית, לא? וזה הפורמט של האישיות שלה.
כל דבר הוא מניפסט.
כל דבר, ודאי.
נועה, למדה שנתיים עליי ביורם לוינשטיין.
די.
אני הייתי בשנה א' והייתה בשנה ג', הייתי עושה צוות טכני, כשהייתה הצגת ילדים שקראו לה משהו חורף קיץ, והייתה המלכה חמלה.
כן.
היה מלך חמלה, מלכה חמלה, ואני הייתי צוות טכני שלהם, וממש, כאילו, זוכרת כמה הייתה מוחשת אבל בסטודיו, אבל באמת, ללכת מהמקום הזה של להיות גם שחקנית, וגם יוצרת, ולא רק יוצרת, עכשיו יוצרת סדרה שנייה, זה אפילו כל כך קשה ליצור, כל כך קשה לעשות דברים.
אני מסכים איתך שגם יש הבדל מהותי בין שחקן טוב או שחקנית טובה, ויש לנו הרבה כישרונות בישראל, ליזם ואדם שיושב ואומר, אוקיי, הנה אני כותב סדרה, הרי זה משהו שהוא נדיר שקורה.
לא, הרבה אנשים כותבים סדרה, אבל לא באמת הסדרה הזאת תמיד קורית, וקורם את אור וגידים, ומתמצליחה, ובטח אחרי שהסדרה הקודמת חזרות הייתה כל כך הצלחה, וכל העניין שקרה זה מרז דריגס, וההטרדות, והעניינים, האשמות, ואגב, אני בדיוק שמעתי פודקאסט של שיר ראובן, יש לה פודקאסט בתאגיד איך לעשות דברים, אתה מכיר את זה?
שמעתי על זה.
אז יש לה פודקאסט שהיא אומרת איך להיות מקונסל עם ארז דריגס, שבו היא מדברת איתו ממש על הפרשה ועל התחושות, ואני גם עוד אהבתי דרך אגב שמות פרק איך לצאת מקאט, שמעתי את זה במטוס ובכיתי כמובן, משהו באמת קשה לזה, באמת איזה קאט חרדית כזאת באשדוד, זה משהו מאוד, והיום הבחורה יצאה מזה. אבל אני כן אספר שאתמול...
אני מנסה לעקוב אחרי הלך המחשבה שלך, שהוא לא קוהרנטי כל כך, אלא אסוציאטיבי מאוד.
לא, אני דיברתי על הפודקאסטים, אז בקיצור, לבוא ולהיות, לעשות סדרה נוספת.
נכון.
שהיא לא קשורה, זה לא נגיד, לא שאני אומרת שזה אותו דבר, אבל יש משהו אחר ברגע שנגיד הסדרה מצליחה, ואז עושים לה עונה שנייה, עונה שלישית, אוקיי, אני לא מזלזל בזה.
העולם ברור, נכון.
אבל עדיין אותם עולמות יותר קל, אתה צריך לברוא, שתה, זה כמו האדם, אתה מבין, בדיוק היה שבת בראשית, נכון, אחרי החגים שבת בראשית, ואז שבת שעברה, היה כבר נוח, כאילו אלוהים כבר ביטל את הסדרה, מה שנקרא מבול, קנסל, מחק, הופך רפורמות מרחיקות לכת בעולם, מטביע את העולם.
מעניין שהוא באמת לא היה מרוצה ממה שהוא יצר, הוא בעצמו יצר.
וביחסית מהר, יחסית בפחות משלוש שבת הפרשות.
אחת, למה הוא לא העניש את עצמו, זו עבודה שלו.
הוא לא, אתה יודע, אחריות איננה אשמה.
מעניין, הוא לקח אחריות?
אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הוא לא לקח אחריות, אבל איננה אשמה, והוא בעצם מקים את העולם מחדש, אז אני אומרת, זה לא כמו, כן, שעשינו את האחות המוצלחות, שזה עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה, אלא פתאום לקחת באמת,
כן, כן, להגיד, אוקיי, הצלחתי, סגרתי את זה, עכשיו
לא,
חדש.
לא, היא סגרה את זה, אני חושבת, בגלל כל מה שהיה עם ארז דריגס, זאת אומרת...
אין לי מושג, אבל זה לא, באמת, הייתה באמת סדרה יוצאת דופן. שהיה צפוי להיות להמשך?
אני חושבת שמשהו מאוד מצליח, מנסים לעשות לו המשך.
כן.
ובגלל כל הסיפור, זה בעצם נזנח.
אבל אי אפשר היה להרוג את הדמות שלו כמו שעושים, או לעשות כמו בסנדק שמרלון ברנדו לא היה, אז הולכים לילדות של דריגס, ואז מישהו אחר משחק אותו, שהוא פחות מציק לנשים.
תראה, תלוי בז'אנר, בזגור אימפריה.
תמיד אפשר למצוא איזה קומבינה.
לא תמיד.
מחליפים שחקן, לא ראית דיינסטי שהחליפו שחקנית.
לא ראיתי דיינסטי.
את הדור שלך, לא זה.
לא ראיתי, אבל ראיתי פציצי.
יום אחד החליפו פתאום,
גם ביאנג אנד רסטלס החליפו את...
פתאום הייתה איזה פלון אחת, יום אחרי, שחקנית אחרת, וכולם מתנהגים טבעי.
לא, יש גם בסטפ ביי סטפ שהיה בערוץ הילדים, סטפ ביי, עם סוזן סאמרס, דרך אגב, שעכשיו עשו גם, יש שלושה ילדים, ואז בעונה השנייה היו כבר רק שניים, כאילו ילד אחד נעלם.
והכל סבבה.
כן, לא, מדברים על זה.
בסדר, אני אוהב את זה.
פשוט ממשיכים, הלאה, אל תביטו לאחור, הניחו להולכים.
האמת שזה היה יכול להיות מעניין אם היא הייתה הולכת פתאום ל...
תראה, אני כן אגיד לך מה שראה.
להיסטוריה, לעתיד, ואז שחקן אחר היה משחק אותו.
זה כבר סדרה אחרת.
מעניין.
אני כן אגיד שזגורי, בזגורי אימפריה, פתר את זה בעונה השלישית של זגורי בלי משה איבגי. מאוד מאוד.
אז מה היה הפתרון שם?
אתה תראה, בדצמבר זה עולה. אבל זה, הוא פתר את זה בצורה מבריקה.
כן.
אני משחק שם בפרק האחרון, אז אני מכירה, באמת עשה שם איזה...
זאת אומרת, ככל שהשחקן יותר בעייתי, כך אתה צריך להיות יותר יצירתי, כשאתה תופר את העונה הבאה.
קודם כל, זה הבדל בין זגורי שהוא יצר את הסדרה ועוקב, ומשה איבגי שכונסל, ובסדרה עברו 10 שנים, זאת אומרת, הם צילמו את העונה הראשונה של זגורי ב-2013, כאילו עברו יותר מ-10 שנים עד שהם עשו, הם עשו אז עונה 1 ו-2 ביחד, ואת העונה השלישית עשור לפני, עשור אחרי, להחזיר את הדמות.
אגב, להבדיל בין שני המקרים, נכון? לאחד זה עבר בית משפט והרשעה וכולי, והשני לא.
לא, כמובן שאני אגיד שהרד רגע, הוא לא גם היה תביעה במשטרה, זאת אומרת, הוא קונסל...
לא הייתה תלונה, אוקיי.
הוא קונסל רגשית.
לא, על סמך מעשים
שפורסמו, תראה, זה הרבה בימים אלה, בוא נגיד ככה,
זהו, זו שאלה, מי מחליט הלך הרוח הציבורי, מי מחליט
חושבת...
כן, זה לא, מעניין. לא בטוח שאני גיבשתי, זאת אומרת, אני מיסודי אדם שמאמין בפרוצדורות. זאת אומרת, אם יש כתב אישום ויש הרשעה, אוקיי, יש לזה משמעות, אם לא, לא. אבל אנחנו חיים בעולם שהוא קצת יותר מורכב מזה. יש הרבה דברים שלא עוברים.
אבל בוא נגיד ככה, דודו, גם שאתה עבדת במשטרה ובפרקליטות,
כן.
מי כמוך יודע, שלא הכל בפרוצדורות הוא מאוד מאוד ישר ונכון, ואתה יודע, אם היית, אתה כנראה יש לך אמון מאוד מאוד טוב בפרוצדורות.
לא, אין לי אמון בפרוצדורות, אבל אין לנו אלא להאמין בפרוצדורות, אחרת מה נשאר? אז תראית, מישהו, זאת אומרת, צריך שמשהו,
אין לנו
צריך
אלא להאמין
מסננת.
באבינו שבשמיים, כמו שאומר השיר.
בפרוצדורות.
אז אני אגיד שזגורי פתר את זה מאוד יפה, ונועה בעצם הייתה צריכה להתחיל, עולם אחר, גם עולם אחר, וגם
ליצור סדרה חדשה, שוב, אני מבין שזה אולי על רקע העובדה שלא היה חזרות 2, אבל זה גם לגיטימי להתחיל בלי קשר לזה.
אין ספק, אבל גם...
כי כנראה ידע יוצר מופלא, שבאמת יודע לברוא עולמות וסדרות וכאלה, וזה אחלה.
מתי אדם נחשב יוצר, ומתי נחשב שהוא קיי, הוא יצא לו בפוקס?
יצא לו בפוקס, לא
בפוקס, לא, אני אומרת, אם בן אדם יצר רק יצירה אחת, הוא עדיין יוצר, או רק שאתה יוצר מספר יצירות?
סיינפלד יצר יצירה אחת משמעותית.
כן, אבל זה 10 עונות. אני אומרת, אם אתה עושה, אוקיי, אתה כתבת סדרה, והיא עלתה 8 פרקים, ובזה זה, אני לא יודע, צייד הצבעים, אוקיי?
אוקיי.
כאילו, אני סתם תוהה בטייטל, אבל מה שרציתי להגיד לך על
זה
נועה,
זה קצת כמו השאלה,
וואו, בבוקר הוא לא מקשיב, לזה עוד דודו של הצהריים.
מתי, נכון, בבוקר אני ערני, אני איש של בוקר, לא צהריים אני מת, זה כבר ערב.
נכון, וכבר...
ודאי. מתי אתה תסריטאי, למשל, כשכתבת, מה, בדיחה, שורה, מתי? זאת שאלה, אין הסדרה לדבר הזה.
נכון, אין הסדרה לדבר הזה.
אין פרוצדורה שתסדיר את העניין.
בגלל שזה מקצוע כזה, אבל באמת, אני חושבת שמה שהיא עשתה, גם... אחרי שחזרות לא המשיכה, היא גם איבדה את הפרטנר שלה, זאת אומרת, היא כתבה עם מישהו, סדרה, ועכשיו היא צריכה להתחיל באופן עצמאי, והיא כתבה את מקום שמח, ומשחקים שם טיקי דיין, ואביו פנחסוב, ועידן חביב, ומורן מילקי, תגידי רק את השם משפחה שלה, המאפרת במקור, שאתה זוכר שהייתה פעם, מזמן חברה של סקאזי?
אין לי מושג על מה את מדברת.
אוף, אתה לא מכיר ברכילות, דודו.
איזו רכילות, על מה את מדברת? מלחמה, רק עכשיו את מדברת איתי עכשיו על דיינסטי זה...
דיינסטי
זה... זה א' ב', זה כמו, זה התנך שלה, של הסדרות.
אז אני אגיד שהיה...
במה הסדרה עוסקת? סליחה, בוא נעשה ספוילר קטן, רק מה ההקשר?
ההקשר הוא שאימא של נועה, תיק דיין בסדרה, מבקשת מנוע שתהרוג אותה.
כי מה? סתם?
כי יש לה סוכרת, והולכים לקרוא את השתי אצבעות ברגל, והיא לא רוצה, והיא רוצה שנוע תהרוג אותה.
שתי אצבעות? זה אימא דרמטית מדי. אוקיי, אבל ודאי לקחו את זה למקום.
בקיצור, הסדרה, אני יכולה להגיד לך שצפינו אתמול בשני פרקים.
וזה היה אחלה.
זה היה... הלב התפוצץ.
זה כמובן עצוב מאוד, שאדם כמו נוע לא יודע שיש כישרונות שיכולים היו לשדרג אפילו את יצירת המופת, כמו נלי.
יודעת, אין ספק שזה...
אולי צריך להפנות את תשומת ליבה.
זה היה ערב מעורר השראה, וערב באמת... תראה, יש משהו בלעשות סדרה.
כן.
שזה באמת... מה אני הולך להגיד?
את חושבת על מה שהולך להגיד? מכינה את זה מראש?
לא, אני מתלבדת איך להגיד את זה שזה לא יהיה. יש בזה משהו שהוא בורא עולם, במובן הזה שאתה בורא עולם מסוים, עם חוקים מאוד מאוד מסוימים בז'אנר.
זה בורא הקשר, נכון.
זה לא רק הקשר. זה אתה בורא איזשהו עולם שמתקיים, הוא לא מתקיים בעולם הפיזי, אבל הוא מתקיים באיזשהו
נכון,
מקום.
נכון, במוחות שלנו, בסופו
במוחות,
של
אבל
דבר.
אבל גם כן. הוא מוקרן, והוא חי לפנינו כמשהו מאוד מאוד אמיתי. וזה היה מלאכת מחשבת, ואני חושבת שזה הסיבה שאתמול הקהל הגיב בצורה כזאת, כי זה באמת היה שם בריאה, והיה שם ניצוץ של משהו מנצנץ מכישרון, ומנצנץ מ...
תשמעי, אני לא מופתע, ובכל זאת זה באמת מעורר השראה. לא יודע אם קנאה באמת, אבל מעורר השראה, ואת צודקת שכל סדרה חדשה שנוצרת או שנולדת, מדובר בנס. זה נס, בכל זאת, שהדבר הזה יקרה. ממסמך וורד...
מורן סטביצקי, תודה רבה גל. כמובן היפה והמאמן והמוכשרת שעושה שם תפקיד, וגם עידן חביב, הייתי כדאי ממי שכחתי. ליה קנינג, תקשיב, היה הרגע שליה קנינג מופיעה למסך, ופשוט כל הקהל מחא כפיים. בכל זאת, ליה קנינג, אני חושבת שכבר ב-95 צריכה להיות, נולדנו באותו יום ב-30 בנובמבר.
הכל זה את.
לא הכל, רק הרוב, בעולמי.
ודאי.
נראה לי שתחגוג השנה 95.
מזל טוב, מה אומרים?
מה מליה, אתה יודע מה זה לשחק בגיל 95?
אני אומר לך שגם בגיל 53 זה מתחיל להיות
ופשוט שהופיע למסך
נראה שהיא כבר ב-95 היא
כבר הייתה בחגוג 96 וואו
תקשיב זה ומשחקת עכשיו איך שהופיע למסך כל הקהל מוחא כפיים ובאמת אתמול הייתה אווירה של הכרת הטוב וההתפעמות ולפעמים אתה מרגיש זה היה מרומם נפש
ומאיגרא רמה לברה עמיקתא, שבוע אופנה. סתם, ניסיתי לעשות קישור.
אנחנו נדבר על שבוע אופנה, למה אנחנו מקליטים בבוקר, בגלל שאני הולכת מפה באמת ל...
את מדגמנת?
לא, אני מנחה פאנל.
יש שם פאנלים גם? די, חשבתי שרק אנשים הולכים לבגדים.
לא, צריכים גם מקום, צריכים גם שמישהי כמוני יהיה מה לעשות שם, אז מצאו את הז'אנר.
אבל יש דוגמניות ונון דוגמניות, נון זה וכאלה.
הקטנות עוד לא הצליחו להידחס.
זה הגובה, זה מה שעדיין מפיר אותם.
עוד לא הצליחו להיכנס למסלול, עוד לא, כאילו מה שנקרא, מקבלים את כולם, חוץ ממי שמתחת למטר 60, סבבה, got it, הרמז הובהר, אז אני מנחה את הפאנל.
אין שם תצוגה אולי של איזה פריק שואו, אנשים פחות מגובה מסוים.
אני כבר בפריק שואו.
לא יודע, אני מנסה למצוא, אני מנסה ללהק אותך למשהו.
אני חושבת שדווקא אני יכולה לראות מאוד 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 טוב על המסלול. גם אני חושבת שיש אפליה מובנית.
מלכתחילה אנחנו פונים לשבוע אופנה, ואומרים לך, אפשר לשדרג את השבוע באמצע.
חד משמעית.
רגע, פאנל באיזה נושא סקרן?
כמובן, העצמה נשית וניהול נשי, דרך אגב, והאם נשים וחסמים ששמים בפני נשים בתפקידי ניהול, ו... והנה, אנחנו רואים את זה גם, אתה יודע, במקום הקטן שלנו, שאנחנו רואים מה זה כשיש רק גברים מנהלים, ואיך זה משפיע על הארגון, ומה זה שיש נשים שמנהלות אותו, או משהו שהוא יותר הטרוגני, ואיך שזה משפיע על הארגון.
מעניין, הייתי בטוח שכבר פתרו את הסוגיה הזאת.
זה מדהים שכל פעם אתה מרגיש שאתה פותר את הסוגיה.
כן, ואז... פותרים את זה, ואז יש מלחמה, ואז רוצים לשחוט אותנו, ואז עוברים לעסוק במשהו אחר לגמרי.
בנות, די!
ואז נגמרה המלחמה, די! חוזרים לזה.
יואו, מעניין. איך גם רוצות ייצוג, בסדר.
את מרגישה מקופחת? את שם? לא.
אני לא בן אדם שמרגיש קיפוח במובן הזה, אבל האם אתה רוצה להגיד לי שנשים מקבלות את אותו שוויון הזדמנויות כמו גברים? בחפת משמעית שלו, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, ואני רוצה להזניק ולספר לך עם מי אנחנו היום. אתה תאהב את זה לדעתי.
בבקשה.
אתה חולם לעבוד בחנות של פירות יבשים.
נכון.
אבל זה לא קשור, כי השבוע אנחנו עם בימה נוקה. אתה מכיר דבש מנוקה?
אני מכיר דבש, לא את המילה.
אז דבש מנוקה זה דבש מניו זילנד, אני משתמש בו, דרך אגב, זה מדהים לצרידות ולדברים כאלה ולהופעות.
באמת? אני אוהב כאלה.
זה באמת דבש קסום, ויש להם גם טיפוח שמושים באור מהדבש הזה. אז זה הזמן לספר איך מטפחים את האור בעזרת רכיבים ייחודיים ובעיקר טבעיים ואיכותיים של בי מנוקה. כל המוצרים של בי מנוקה מורכבים מדבש מנוקה, הדבש הטוב בעולם שמגיע מניו זילנד. פשוט אני מחוברת למותג. ערס הדבורה שהוא התחליף הטבעי לבוטוקס, אם לא ידעת איזה דודו, תאי גזע צמחי.
אפשר להקץ ויחליק לי את פניי?
כן, בטח, קודם כל. הרי איך המציאו בוטוקס? אתה יודע איך המציאו בוטוקס?
בוטוקס, אני מכיר את החיידקים שמשתקים את ה... נכון, יש בדבש, רגע. לכן תינוקות אסור להם לאכול דבש, בגלל הבוטולוניום הזה.
כן, אז אנחנו נגיד ש... תאי גזע צמחים שמחדשים את האור ויטמין C בכמות גדולה יותר מבכל סרום אחר. בקיצור, חוויה טיפוח שמתמקדת בטיפוח אור בריא ורענן, ללא כימיקלים מיותרים וללא פשרות. היום ובכל יום השבוע אנחנו רוצות להעניק למישהו או מישהי מכם ערכת בי מנוקה פרימיום, מפנקת במיוחד בשווי 687 שקלים. איך זוכרים, דודו? איך זוכרים? אתה רוצה לספר?
כדי לזכות אתם שולחים עלינו הודעות קוליות ומשתפים אותנו בדרך הטבעית והמקורית שלכם להירגע. כשיש עומס, רעש, ילדים, עבודה ולחץ מכל כיוון. כל אחת צריכה רגע קטן של שקט. מהי הדרך הטבעית שלכם?
מה הדרך
שלך?
איך אתה נרגע?
שקט?
צגים.
כן, צג כלשהו. צג, בהייה, רשתות חברתיות, ריצה, לפעמים אני יוצא פעם ביום לרוץ חצי שעה.
כל הכבוד. צגים.
צגים.
בדיוק. רוצים לשתף אותנו? שלחו הודעה קולית ל-0552. 102-102 ואולי תזכו 0552-102-102. אתה רוצה להקריא?
כבר אלפי לקוחות חוזרות יודעות שכדי להשיג אור זוהר, נכון. רענן, מתוח
ומטופח, כן.
המוצרים הטבעיים של בי, איך הם מבטאים את זה?
בי מנוקה.
בי מנוקה הם הפתרון. ייכנסו לאתר בי מנוקה, שם תוכלו להנות מ-20% הנחה על כל המוצרים ובנוסף במיוחד עבור המאזינים והמאזינות שלנו 10% נוספים, אז החינם, בהזנת קוד קופון 102FM.
חפשו בגוגל בי מנוקה.
די.
ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ליואב סוכרי, מנכ״ל ובעלים של זמן אמיתי. איזה שם מגניב, יואב סוכרי.
בדי.
איך חבל שלא קוראים לך יואב אלכוהולי.
זה מאוד קרוב, את יודעת שאלכוהול וסוכר זה כמעט אותם מולקולה.
מה שלומך?
יפה מאוד,
בוא נערד,
כל הכבוד.
הנה, בבקשה, תוכניות מדע הוכיחו את עצמם.
נכון, נכון, תקשיב, קודם כל, אני אספר לך קוריוז, יואב, אם אפשר. כשאח שלי השתחרר מהצבא, והוא היה לו שירות כזה בדובדבן וזה, והחזיתי נורא נורא לפנק לקנות לו משהו לשחרור, קניתי לו קורס אצלכם בזמן אמיתי.
די,
וואו, איזה כן.
הוא עבר את הקורס?
בוודאי, וזה היה, וגם אני לא הייתי בקורס, אבל אני גם הייתי ברמנית, והייתי המון שנים גם בעולם הזה, ואני זוכרת באמת את העילה הזאת של זמן אמיתי, אתה יודע, אני כבר לא בעולמות האלה של האירוח, אבל המקום הזה של בית ספר לברמנים, אני כן אשמח שתספר לנו איך הכל התחיל.
זה קצת בית ספר ללהיות מגניב, לא? כי ברמן הוא תמיד מגניב.
כן, כן, היום זה גם שייק חלבון.
אני אתן לכם קוריוז אחר, כיוון ש... קודם כל זה לא קוריוז, אל תלבין לי, זה פשוט קרה לנו בערך 400-500 אלף איש.
וואו, ברור.
זה קרה המקרה הזה לאורך השנים, זה כבר 37 שנים. אבל באמת, איך זה קרה? כי יום אחד שהתחלנו, לא היה לי מושג, הייתי סטודנט לספרות בתואר ראשון, והחלטנו להקים את העסק הזה, ולא היה לנו מושג, אז הלכנו לעיתון העיר שהיה הדבר
אז. נכון.
ואמרו לנו, אל תפרסמו בלימודים, תפרסמו בלילה, כאילו בבילויים, כי אתם, זה דבר מגניב. אז שוב דודו ארז 2-0, קלה בול.
שבית ספר למגניבות, אז בוא תספר לנו באמת איך התחיל העניין הזה, הרעיון של הבית ספר של זמן אמיתי, ואחר כך תספר כמובן על הסדנאות שלכם.
בשמחה, אני אנסה לעשות את זה קצר, כי זה ארוך. אני הייתי, כמו שאמרתי, סטודנט בספרות, ועבדתי בלילה כברמן, כי ברמן זה העבודה לסטודנט.
וכי בספרות, אבל גם אין לך מה לעשות, זאת אומרת, היית חייב, מה עושים עם ספרות? זה מקצוע?
אני רציתי להיות חוקר ספרות, לחקור את השירה הישראלית בחו"ל, לא ניכנס לזה פה.
כן, לדעתי, נושא השיחה משתנה לחקר הספרות. זה בין הכיסאות לזכרו של עמוס ארבל. בבקשה.
דרך אגב, אז היו 200 איש בכיתה, היום יש בערך 12 ביום טוב.
וואו, that's all.
כן, זה גם נושא אחר.
כן.
בכל מקרה הייתי סטודנט, הייתי צריך לתמוך בעצמי, עבדתי כברמן, אבל מהר מאוד עייפתי מהלילה. כל הכבוד לך, נלי, שהחזקת ממד הרבה שנים. אבל התעייפתי מהלילה.
קודם כל, אז תל אביב הייתה באמת כל הלילה, ואני עייפתי לעבוד במסעדות שכן, שזה 2:30-3, לא באמת להיות עד 5 בבוקר וכאלה.
נכון. תל אביב באמת הייתה שוקקת חיים בלילה, והיום כלום. זהו, חיפה.
כן. לא, עוד לדרדנו לחיפה, אבל...
חיפה.
הולך בערב בנחלת בנימין, אין כלום, אפס, זירו, הכל...
לא, אבל זה רק נחלת בנימין.
זה ממש ככה, נכון. זה רחוב שהוא חי במוות אחד גדול. את צודקת, ממש ככה.
רק נחלת בנימין, עוד מוצל מאש.
ממש.
אתם נפלאים. בכל מקרה, סופו של דבר, אמרתי, טוב, מה אני עושה? אגב, הייתי בצד שלכם, אז קצת כתבתי בעיתון מעריב, בזמנו היה לי מדור אפילו חופשי על הבר, בלה בלה בלה, ואני החלטתי שפשוט מאוד מה עושים, שאלתי את זה שלידי, תגיד, איך נהיית ברמן? אמר לי, למדתי בארצות הברית, אמרתי לו, גם אני למדתי בארצות הברית באיזה בית ספר. אמרתי, בוא נפתח בית ספר בישראל. באנו לזמן אמיתי, שהיה המועדון אז.
נכון, קראו לו הזמן, לא?
אז על שם מועדון? כן, אוקיי.
כן.
וזה היה באמת המועדון אז, פוסט פינגווין וליקוויד בכל התקופה ההיא. ואמרנו להם, תראו, אנחנו אין לנו כסף, יש לנו רעיון. אמרו לנו, הרעיון שלכם מזוי, אבל בואו קחו קצת כסף ראשוני, בואו נראה, תתחילו. נתנו לנו 4,000 שקל, וזה הצליח מהרגע הראשון, ומאז ועד היום זה איכשהו התפתח.
וואו, אף אחד
לא האמין שזה יקרה.
מדהים.
מה, מן, מטורף, זה 20 שנה.
יותר.
37.
37,
וואו. אז בואו תספר לנו, עכשיו אתם בעצם פותחים סדנאות קוקטיילים. כי מה קרנה...
שזה מה, העולם זז לקוקטיילים
פתאום? לא, העולם הוא בעולמות הנגרוני כבר לפחות 5 שנים.
בעולם המאז, סליחה?
נגרוני.
מה זה אומר?
היא אמרה נגרוני, זה אחד משני השלושה קוקטיילים הכי פופולריים היום, יחד עם אפרול שפריץ ואספרסו מרטיני.
אומייגאד, אני כל כך... בדיוק באתי להגיד לזה, אני פשוט מגישה שאני הכי טרנדית בעולם.
אז זהו, שלא הייתה תקופה שבה חזרו למקורות ושתו הכל נקי.
לא, אתה היית בתקופת הפיג'לינג סאואר, דודו?
נכון, אבל אז חזרו לוויסקי וכאלה, אבל...
רמות הידע שדודו ארז מפגין פה, אני נפעם.
הנה, בבקשה.
אוקיי. אז ככה, אז באמת שאנחנו פתחנו, הקוקטיילים היו בלו לגונה, טקילה סאנרייז וכל מיני דברים מביכים כאלו. עם השנים חזרו למקורות, שתו וויסקי, כל עולם הקוקטיילים פסק, ובאזור 2007, בתנועה שלא ניכנס אליה כרגע, אנחנו פתחנו מחלקת סדנאות, שכל הרעיון שלה היה ללמד על קוקטיילים. 5-7 שנים ראשונות זה לא זז, ופתאום זה בבום, הדבר הכי טרנדי שיש היום. אם תיכנסי לכל מסעדה, את מול כל מה שתראי, זה קודם כל 3 תפריטים, תפריט יין שמובן מאליו, תפריט אוכל שעוד יותר מובן מאליו, ותפריט קוקטיילים. דבר שלא היה לפני.
קודם כל, קוקטיילים, בוא נגיד שזה value, זה כאילו מאוד יקר יחסית, ומעלה באמת את הממוצע לסועד, וגם נגיד שזה עניין גם של טרנדים, ובעולם הרשתות החברתיות זה מצטלם טוב, ויש ספרים שלמים מטורפים על נגרוני, והמון,
ואספרסו מרטיני. מה זה נגרוני?
זה בעצם ג'ין, קמפארי, ו...
מה זה, נשמע חמוץ כזה?
וורמוט.
וורמוט כזה, שזה כמו...
באיזה טעם זה נשמע?
מר, אני אוהבת דברים מרים, כאילו כאן...
לא, אבל זה, אבל סליחה, זה מר אדמדם, זה צבע יפהפה.
זה מדהים.
זה כמו שנקרא ביטר סוויט, זה מין משהו כזה, זה כאילו מר טעים.
די, מעניין.
זה כמו מר חשבן.
אהבתי את משחק המילים. אנשים עכשיו נוהרים לסדנאות קוקטיילים בעקבות הטרנד?
אז לא, אז שני דברים. הטרנד הזה של סדנאות קוקטיילים תפס, עבד על באמת 3 דברים, נלי הזכירה אחד מהם. אחד, באמת, זה מצטלם נפלא, והיום אנחנו בעולם המצטלמים. 2, יותר חשוב, קוקטייל זה דבר צבעוני, יפה, מלא חיים, אופטימי, עם מלא אפשרויות. כלומר, האפשרויות הן אינסופיות. זה לא וויסקי צבע חום, שלום, ככה אני אוהב את הוויסקי שלי. זה אינסוף. והכי חשוב, במקרה של הסדנאות קוקטיילים של זמן אמיתי, זה קצר. אנחנו עושים את זה ערב אחד. זה לא קורס, זה לא כלום, ואנשים מתים. והיום כל מסיבת רווקים, כל מסיבת רווקות, כל ערב גיבוש חברה, כל יום הולדת 40, 50, נכון. 60, 18, אנשים מזמינים אותנו לסדנת קוקטיילים.
כן.
זה חד פעמי? זאת אומרת, אני לא...
לא, אתה, בא, אתה רוצה ואני... ללמוד, אנשים, תשמע.
די, מעניין.
אנשים רוצים להתנסות בדברים מגניבים, וכשאני הייתי... נכון. טינג'רית, התחילו כל הסדנאות, נגיד סתם סושי, וכל מיני ילדות ברמת הפעל היו מזמינות איזה יפני כזה, שעומד באמצע הסלון של משפחה ומגלגל סושי, וכולם כזה, הוא מגלגל אורז עם בטטה, כאילו, ואנשים כאילו יצאו מדעתם.
עכשיו, אני רוצה להוסיף על מה שאמרת, נלי, במקרה של הסדנאות, אנחנו גם מכניסים את האנשים להתאמן, כלומר, אתם נגיד הייתם עושים סדנה, והאם נכנסים להתאמן, כלומר, זה אינטראקטיבי וחווייתי במובן המלא של המילה.
בית שמגניב מאוד, נשמע נשמע כיף, כן.
עושה אספרסו מרטיני שאנשים אומרים, וואו, איזה טעים.
שמה זה אספרסו מרטיני? זה אספרסו אמיתי ששופרים פנימה?
כן.
זה מגיע בקוס מרטיני קודם כל. אתה יודע, היה לנו את ה...
קפה תמיד משדרג, זה מדהים, גם בשוקולד וזה, זה עושה את זה.
אני חייב להגיד, נלי, הידע שלך בברמנים נשאר.
קודם כל, אני עבדתי בזה, ועבדתי זה מאוד, אני מאוד נהניתי מלהכין את הקוקטיילים,
כי... גם כי שחקנית תמיד ארוחה לחיים של מלצרות וקוקטיילים, לא?
לא הפניתי את גבי למקצוע, מה שנקרא, בוודאי.
בדיוק, אין מה לעשות.
לא, אתה קלטת ופספסת הפעם, כיוון שכשחקנית, לעמוד במרכז הבן, הוא המשחק, לא זה
מעניין.
שחקנית כן לכסף, אז היא גם אלצרי. אוקיי? שחקנית היא מקבלת ביטוי למשחק שלה.
יו, יואב, אתה גם רוצה את המטפל שלי? בוא תדבר איתנו על איך הם משיגים אתכם, איך מגיעים לזמן אמיתי.
איך הופכים למגניבים.
כל מה שעושים זה בסך הכל, מקלידים זמן אמיתי סדנאות בגוגל, אם רוצים להיות ברמנים זה זמן אמיתי, קורס ברמנים, אבל אם הם סדנה ערב אחד, זמן אמיתי סדנאות, you got it, יש לך את זה. ואתה מפה כבר...
אני ממליצה לכם בחום, כי אני יכולה להגיד שזה דבר... תראה, פעם היה לנו, אתה למד את הספרות, ברצי, את חוקר ספרות, ופעם זה היה באמת איזשהו בונטון לבוא ולדבר על המשמעויות של, אתה יודע, שירים של זלדה וכו, והיום אפשר, אתה יודע, אפשר להתווכח עם זה טוב או רע, אבל היום באמת הבונטון, אני הייתי באיזה נסיעה לארצות הברית עם כל מיני אנשים מתחום התקשורת, ואני לימדתי אותם שנה שעברה מה זה לשתות נגרוני, כל מיני אנשים בכירים במשק שהם לא הכירו את זה, והם הסתכלו עליי באמת כמו איזה מבשרת בשורה, כאילו גיליתי להם איך פותחים אינסטגרם.
נביא!
ואמרתי להם שותים נגרוני, והם כאילו מתלהבים מאוד מאוד מאוד.
אני לך שמה שעשית זה שגרירות ישראל, זה ציונות שלב היי, זה יפה מאוד.
חד משמעית, יואב סוכרי, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, והחזרת אותי לימים העליזים של 2007 ו-6.
כן, כן, אבל רק ברשותכם. שלושת המובילים, וזה חשוב ש...
אספרסו מרטיני, נגרוני ואפירול שפריץ.
זה המובילים, יש עוד אינסוף.
ברור, ברור. אפירול שפריץ זה משהו שגם מבוגרים יכולים להתחבר אליו.
אגב, רגע, עוד משהו בקשר לקוקטיילים, כי הזכרתי משהו שהוא חשוב, זה מתאים, היום יש טרנד מאוד של קוקטיילים וירג'ן, כלומר ללא אלכוהול.
נכון, כי הצעירים לא משתות על... דודו מדבר עליו.
אני לא שותה אלכוהול, הפסקתי עם זה מאז שפרצו לי לבית וגנבו את כל האלכוהול, זהו, עשיתי שינוי בחיים. היה לי אוסף של בקבוקי אלכוהול.
מהתורה, אני מתחת לגיל 18, יש כאלה.
נכון. תכף אני אספר לך על הפריצה הבאה.
אני זוכרת שבקשת משתי ידידות לבוא לישון איתך בלילה.
נכון, אבל גרו לי 40 בקבוקי אלכוהול. היה לי מנהג כזה לקנות בדיוטי פרי תמיד בקבוקים כאלה יפים. אני קניתי איתו מסיבות אסתטיות.
ודאי, ואז גנבו לך אותם.
והגנבים גנבו איזיז, מכרו אותם, שני דרי רחוב שנכנסו הביתה.
זה הפריצה ללוברה.
בדיוק.
חד משמעית, חד הם.
מכרו את זה לעובדים זרים. זה סיפור לא פוליטיקלי קורקט, אבל זאת האמת. מכרו את זה, והמשטרה החזירה לי רמי מרטן שנשאר בו קצת שלוק אחד, אמרו לי זה מה שנשאר.
בסדר גמור, יואב סוכרי, תודה רבה לך, מנכ"ל הבעלים של זמן אמיתי, תודה רבה.
יאללה, לחיים.
אמן, אמן. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על בי-דיי 2025, כנס המיתוג השנתי של ישראל, שמבקש השנה להחזיר את האומץ ואת התעוזה, כי מה חסר לנו?
אומץ ותעוזה?
כנראה, כי בסוף מותגים הם היחידים שינצחו בעולם חדש, מיטב המרצים מהעולם ומארץ יהיו שם, בהם האיש שמטלטל את עולם השיווק תום גודווין ואגדת המיתוג דייוויד אקר. האם ידעת?
לא ידעתי שהאגדות מיתוג,
הם אגדות מיתוג, זה קורה ב-13 בנובמבר, שזה שבוע, עוד שבוע וחצי, עוד 10 ימים, באולם סמולרש בתל אביב. נותרו כרטיסים אחרונים, חפשו בגוגל, כנס המיתוג השנתי.
וואו.
במנוקה, טיפוח טבעי מדבש מנוקה וערס דבורים. תוצאות אמיתיות תוך 21 יום. תתחברי ליופי הטבעי שלך. במנוקה, חפשי במנוקה בגוגל.
אנחנו עם במנוקה, מותג מוצרי הטיפוח שעשויים מרכיבים טבעיים בלבד, ללא כימיקלים מזיקים שיניחו לכם שינוי עמוק באור הפנים, בעזרת תערובת המשלבת דבש, מנוקה, ערס דבורים ותאי גזע צמחיים שיספקו לכם חוויה טיפוח טבעית. כל מוצר של במנוקה מגיע עם רשימת מרכיבים ברורה והסברים על תרומתו של כל רכיב לאור, ככה שתדעי בדיוק מה את מורחת על אורך ומניין מגיע כל החומר. ביקשנו מכם בתחילת השעה לשלוח לנו הודעות קוליות ולשתף אותנו בדרך הטבעית והמקורית שלכם להירגע. נגיד אנחנו עוסקים בדבש מנוקה, ויש לנו הודעה מדוב. מה הסיכויים שדוב רוצה דבש מנוקה?
למרות שזה מיתוס, זה דובים לא אוהבים דבש, זה סתם בגלל פרודו וכאלה.
זאת אומרת, דובים לא אוהבים דבש.
לא, מה הם אוהבים? לאכול דגים וכאלה.
תלוי איזה דג, יש דובים גריזלי שאוכלים סלמון, ויש דובי קוטב, אין שם דבש בדובים.
מה, מה, מה הם צריכים לדבר? אבל בואו נשמע, לא? יש הודעה, בבקשה.
שלום, זה דוב. בדרך כלל, כשאנשים רוצים להירגע ושקט, אז מדברים על ללכת למקום שקט וכל מיני דברים כאלו. אני מתופף, וכשאני רוצה להירגע, אני שם את האוזניות, יש לי את הטופים האלקטרונים, ואני שם את המוזיקה בכל רם גדול, ואני מתופף, מתופף, מתופף. ובזה, אני, זה מרגיע אותי.
וואו.
ואני חוזר לעצמי.
קודם כל זה מרגש.
אז הפוך על הפוך, אבל איך שזה עובד טוב.
אבל הוא צודק שנגינה וכאלה זה משהו שגם אותי מרגיע, לנגן בפסנתר וכאלה זה משהו מרגיע. יש בזה משהו מרגיע.
בטח.
כאילו כל מי ששולט בכלי נגינה, אני חושב שיש בזה איזשהו אפקט הרגעתי.
בטח. ממש ממש. קודם כל, הודעה מדהימה של דוב, המדהים, ותשמע דוב, אתה, יכול להיות שאתה תוכל לזכות בערכת במנוקה פרימיום מפנקת במיוחד בשווי 687 שקלים, אבל אם אתם חושבים שיש לכם שיטה יותר טובה, ורוצים לשתף אותנו, תשלחו הודעה קולית ל-0552-102-102 ואולי תזכו 0552-102-102.
שלחו עכשיו הודעה ל-0552-102-102 עם קו המוצרים הייחודי והטבעי של במנוקה. תוכלו להזין את האור במה שהוא צריך כדי לשמור על עצמו לאורך שנים. חפשו בגוגל במנוקה ותנו לפנים שלכם את הטוב ביותר. ויש לי עוד טיפ לכל מה שקשור לאור הפנים, כמובן לא לצחוק לעולם.
למה?
כי צחוק הוא גורם לקמטים.
איזה שטויות.
סבתי לא צחקה מעולם, הוא מתה בגיל 85 עם אור חלק כמו שיש, וגם אני מקפיד, כפי שאת רואה, לא לצחוק.
לא לחייך, אבל אני לא חושב שזה קשור, זה לא נכון.
זה לדעתי א', ב', לא ללכת להופעות סטנדאפ, לא לצחוק, לא להיות שמח אפילו.
אבל אז אתה בדיכאון.
מעולה, טוב לאור הפנים.
טוב לאור הפנים.
לחיות זה overrated.
אני...
לא צריך לצחוק, לא צריך לחייך.
צריך, חובה, חובה לנו לצחוק ולחייך, בסדר, סיימנו.
יום עם חיוך הוא יום מבוזבז, אוקיי.
אתה, דודו, אתה עם הילדים שלך שלושה בנים, אתה לא מחייך, אתה לא כאילו נגמר מהבוקר עד הערב?
לא נגמר, לא צריך להגזים, מה קטן, מהתינוק, הוא מעורר צחוק, אתה מנסה להצחיק אותו וכאלה, אבל שוב, זה לא מאוד מצחיק לגדל ילדים, זה רציני.
לא נכון, אתה יודע שבדיוק ראיתי ראיין עם סיינפלד?
כן.
שהוא אומר ש-it's the best show in the world, שזה כאילו המופע הכי טוב.
מעניין.
זה, שזה פשוט אתה...
תזכיר לדבר על עוד הבחנה של סיינפלד ששמעתי בדרך לפה, על מתי הפסקנו לעבוד בעבודה מגניבה והתחלנו לעשות כסף.
זה מאמין, הרי זה רעיון מ-2019 נראה לי.
כן, אז זה צף.
אבל אנחנו נדבר על זה בסדר.
בסדר גמור.
זה מזל שזה לא קרה לך, שלא הפסקתי להיות מגניב לרגע אחד.
שמי, זרקתי את חוסר המגניבות לטובת מגניבות מייאשת אחרת.
בדיוק, סיימנו את השעה הזאת, אנחנו נחזור כמובן בשעה הבאה.
ועכשיו, נלי תגר ודודו ארז.
שעה שנייה, חזרנו לכם, אנחנו כמובן לא לבד פה, אנחנו עם טל אלפקס, המתוק שלנו, וגל פלג עורכת אותנו, הוא מפיקה אותנו, תדע שמחר גל יוצאת לחופשת לידה, מחר זה...
די, מה זה, חופשת לידה זה לא אחרי שזה קורה?
בסדר, מאמי, כבר בחודש תשיעי.
אז, חשבתי שצריך את הטריגר הוא...
פשוט מהפחד שזה יקרה תוך כדי שידור, אני מעדיפה לקחת את זה.
לא, אבל יש התראה, זה לא קורה תוך חמש שניות.
אתה יודע מה היה, בדיוק אני סיפרתי לגל שכשילדתי תמרה, הייתי פה, זה באמת בסיס של הקורונה. לפני הסגר השלישי, הייתי פה ועשינו תוכנית, ואז הקלטתי עוד תוכנית, ובלילה כאילו התחילו לצעירים, ובבוקר ילדתי, ואז בעצם כבר ילדתי בצהריים, ותוך כדי התוכנית שהקלטתי אתמול כאילו שודרה.
פשוט, כן, זה מנפלאות זה... התוכניות המוקלטות.
לא, וזה כאילו היה כאילו מטורף ש... ש... כאילו ממש אמרתי לה, אני עד הרגע האחרון עוד כאילו שידרתי עד...
אהבתי, אבל הייתה לך התראה מוקדמת? זאת אומרת, איך ידעת שאת עומדת ללדת? זה מתחיל
לא ידעתי, לא ידעתי שאולך ללדת. אני חושבת שזה הרגיש שזה מתקרב, ואני לא זוכרת בדיוק מה היה, קלטנו את התוכנית, אני לא זוכרת איזה סיבה זה היה ש...
אתה לא צריך להיות כרוך בירידת מים, או צירים, או משהו טריגר פיזי? תשמע,
היו לי שתי לידות, ובאחת ירדו לי המים על ההתחלה, ובאחד התחילו לי צירים, אז ההבדל של שתיהם היה, כאילו כשיורדים המים, את יודעת, אוקיי, גם ירדו לי המים, מה שנקרא, כמו בסרט, ירידת המים.
כן, טיטניק כזה?
ממש, כן.
אוקיי, הצפה.
אז כדי כך שזה הקטע הסיום בהופעה שלי, הסיפור הזה.
די.
כן. ועם תמרה, זה התחיל כאילו בצירים, ולא הבנתי בהתחלה מה זה, קמתי כזה כל שנייה בלילה, ואמרתי, וואי, כואב לי בגב, משהו לחוץ לי. ואז אחרי חצי שעה אמרתי, וואי.
כן, כי אתה עדיין בהכחשה,
כן, ואז אמרתי, נכון. גם לבנים יש את הקטע הזה, שכאילו אני אומרת לבודה, בודה, נראה לי, אני אומרת לו כזה ב-5 בבוקר, אמרתי לו, נראה לי שזה צירים. אז אומרת, יו, בודה, איזה שטויות, מכיר את זה שבנים עושים כאלה דברים, כאילו גברים?
כן, לא, אני הפוך, אני אמרתי לה, גישי מיד.
היא צריכה לגשת?
מונית, כי שומרים על מי שנשאר בבית.
אז היא נסעה לבד?
היא נסעה, תמיד היא נסעת לבד, ואז אני מצטרף אליה, כי צריך לארגן בייביסיטר.
בסדר, אבל לא היה לך נגיד מראש, אוקיי, בחודש שיהיה, אני כבר קבענו שמור השכנה, אנחנו מתקשרים אליה והיא צריכה לבוא, כי טוב, אני ילדתי בלניאד.
לא, לא שכנה ולא כלום.
אז היא נסעה פשוט לבד.
ביי, תודה רבה, קחי מונית, עדכני.
אתה רציני?
נו, מה לעשות?
מה זאת אומרת, כאילו היא בצירים ואז אתה אומר לה, יאללה, סי לבית חולים, אני...
אם יש, הייתה ירידת מים, אני זוכר בשני לדעתי, ככל שאני זוכר, באמצע הלילה.
דני.
לא, דני זה הראשון.
היה לי.
הוא, זה היה פשוט, באנו, הרגישה משהו לא בסדר, אמרו, יש קפיצות, תמיד יש חור במוח, בעיה בלב, תמיד ממציאים לך כל מיני דברים, תישארי להשגחה, ואז בבוקר היא ילדה שם, זאת אומרת, היא הייתה בבית החולים, שם כבר מאושפזת, אז השאירו אותה, זה היה מאוד נוח. השני זה באמת היה באמצע לילה כזה של כן, זה לא, זה, יאללה, קחי מונית, תודה רבה. קחי מונית וגשילה
לנת. שלח אותה.
שלחי לי תמונה של הילוד.
לא, אז אחר כך הצטרפתי כמובן, כי זה כן לוקח כמה שעות עד שהחגיגה הזו יוצאת.
זה יכול גם לצאת מאוד מהר, בלידה השנייה והשלישית.
יותר מהר, נכון. לא, זה לא מתעכב הרבה.
אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת אתמול שהיא נתת לה לצאת מהבית והיא הייתה בשבוע אופנה.
באופן חד פעמי. על רקע הרצון שלה לקידום נשים, הסכמתי באופן חד פעמי שהיא תצא מן הבית. כמובן שהייתי חמוש בבית גם באמא שלה שתעזור לי לשמור על הילדים.
אתה לא יכול להישאר שם לבד?
אני יכול, טכנית, נפשית קשה לי. כי אחת תינוק הוא גמרנו, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה חייב להחזיק אותו כל הזמן. אי אפשר, אני מנסה לשים לו מסך, הוא עוד לא עוקב.
די לצגים, דודו, זה ממש נורא.
אני מנסה להפנט אותו איכשהו.
זה נורא עם לצגים, ואז מה, אתה גם חמוש באימא שלה, שאתה כאילו...
ואז היא הלכה לשבוע אופנה, לחברתה...
שחר
אבנט. שחר אבנט המעצבת,
המופלאה. מדהים, יש
לך חלות בשן. ואגב, ענת, בת הזוג שלי, בשנה שעברה, הייתה גם דגמנה שם עבורה.
איזה כיף.
הלכה על המסלול. והאמת היא שאמרה לי משהו מעניין, היא אמרה לי שאתמול היא לא הייתה על המסלול, והיא אמרה לי שיותר כיף להיות על המסלול. כנראה שיותר כיף באופן כללי בחיים לקבל תשומת לב ולא לתת. לא?
ואני חושבת ש...
אני משער, כן, לא, זה מעניין, כי לראות אנשים צועדים ולצעוד, אתה יודע, יש רפרנס להשוות.
תראה, יש להופיע בתור סטנדאפיסט ויש להיות בקהל של סטנדאפ.
נכון, שזו חוויה לא קל... לא יודע אם זה מאוד כיף להיות סטנדאפיסט, אבל ודאי קהל פחות, אני חושב. לא, אני חושב.
כן, לא יודעת, אתה לא נהנה להופיע?
לא תמיד.
לא, בסדר, אם ההופעה נוראית, אז זה לא כיף להופיע, זה גם מוות, אבל אם ההופעה כתובה, זה האושר הכי גדול, זה...
אני לא יודע אם זה האושר הכי גדול, זה משהו שחייתי לפיו שנים, אני לא בטוח שזה האושר הכי גדול, אבל זה נחמד. פשוט הופעות טובות אתה שוכח, הופעות קשות אתה זוכר לשנים.
כן.
יותר כלל, אתה זוכר דווקא את הקשות.
כמו הביקורות, כן, כל דבר אתה...
ביקורות, וזה ודאי... חווה את השלילי יותר, אבל זה מעניין, כן, היא הייתה שם, אני לא מתחבר לאופנה, כפי שאת ודאי מבינה, החולצות שלי הן מאותו מקום, המכנסיים
במזעזע.
נקנים
יכול...
פעם בשנתיים בצורה רוחבית באיזה מקום, וזהו, וזהו.
אז אבל היא נהנתה בשבוע אופנה?
כן, היא אוהבת, היא מפרגנת לחברתה, המעצבת וכאלה. כן, זה נחמד לראות את ה... לא יודע מה, אנשים שמתלבשים, אני לא מבין למה אנשים צריכים כל הזמן לשנות את הלבוש וכאלה.
בטח, אתה יודע,
יש
משפט שאומר,
הבגדים
עושים את האדם, אתה נכנס, אתה לובש.
זה משפט טוב כשאנשים הזניחו את עצמם, אבל היום אני חושב שכבר, האם יש אדם בתוך הבגדים, או שאנחנו כבר חיים רק באינסטגרם, אז זה רק איך שאתה נראה ומה שאתה מקרין, ומה שאתה, אתה הופך למותג, אז יש מותג, הבגדים הם חלק מהמותג, אבל מי אתה בפנים, האל יודע, גם אתה לא יודע. די, זה מדרדר אותנו לכדי התעסקות בצורה ולא בתוכן, בקנקן ולא במה שיש בו.
אבל אי פעם התעסקו באמת בקנקן, במה שיש בו?
אני חושב ש...
אני לא חושבת, אני חייבת להגיד לך את האמת.
זהו, את אומרת שאנחנו מין שטחי, כל האנושות?
אני חושבת שכל המחשבות הפילוסופיות...
דווקא כשחקנית, כפילוסופית, כידענית, כלומדת תעמוד.
לא, בוודאי שיש... שלא היו אומרים, לא היו ממציאים את הפתגם הזה, אל תסתכל בקנקן ומה שיש בו, ולא היו כותבים בתנ"ך הבל השכן ושקר החן והבל היופי, אם זה לא היה מעניין את בני אדם בכל שלב באבולוציה.
אנחנו מונעים מהשפעה ויזואלית. את רואה מישהו, את קודם כל מגבשת דעה על סמך מראה.
אנחנו אוהבים יופי.
קודם כל אתה מתאהב על רקע המראה. אחר כך אתה מבין שאכלת אותו וגדול. ככה העולם עובד.
אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שיש...
קודם כל מעולה, זה הבסיס לכל תוכנית רדיו, קונפליקט, כן.
קונפליקט, אני חייבת להגיד שהבגדים עושים את האדם, כמו שאתה יכול לראות בן אדם שלובש חולצות, לא יודעת מה, מבגדים של, אתה יודע, חרדים שמאפיינים אותם במובן הזה, ועד בגדים מאוד...
שזה מאוד נוח אגב, אני אוהב מדים, אני אוהב משהו קבוע, כך אני גם הולך, תמיד, עם אותם בגדים בדיוק, גם להופעות וגם ביום יום. אותו דבר בדיוק.
אני מרגישה שהבגדים זה עוד דרך לבטא את עצמי, כמו במגוון
צורות. למה צריך לבטא את עצמי?
אתה עושה את זה כל הזמן, רק אתה לא קורא את זה ביטוי עצמי. זה שאתה ברדיו ואתה מופיע, זה לא דרך לבטא את עצמך?
לחלוטין, אז ודאי לא באמצעות בגדים.
לא, אני אומרת שזה עוד שלוחה.
אני מנסה לבטא את מה שבפנים אצלי.
זה עוד שלוחה של ביטוי, דודו. כן,
לא נראה לי שאם אני ארכוש משקפיים אדומים, אז זה יבטא את זה. איזה ביטוי זה?
לא, אם אתה...
מה הביטוי שזה אומר?
אם אתה בן אדם שבתוכו חווי משקפיים אדומים, ואתה שם משקפיים אדומים, אז בוודאי שזה מבטא...
אני סתם מראה כמו מושבניקית בגיל הבלוט.
אני לא חושבת. לא? זה הכל תולי בעניין של הטעם שלך, אבל ברור שכשאתה שם משהו לעצמך, מי, אתה יודע, יוחאי ספונדר הסטנדאפיסט, הוא מופיע כזה עם מגן דוד ענק.
כן, אבל זו אמירה.
אוקיי, נכון, ואתה מופיע בצורה מסוימת, ויש סטנדאפיסטיות בחול שמופיעות עם סמלות כאלה קצרות, ואתה יודע, משהו מאוד מאוד...
או נערות עם אבטיח על ה...
הצהרה אופנתית.
הצהרה של
האפריפה לסטיין. יש הבדל בין סטנדאפיסט שזה חלק מהאמירה שלו, שזה חלק מהמיתוג שלו על במה, לבין מה שאני בחוץ, ברחוב.
אבל גם כשאתה כבר, הכל הוא מאוד מאוד מותגי, אוקיי? יש נגיד סתם את נינט. אתה לא תראה את נינט עכשיו, כאילו סתם, אני שחקתי עם הבת של נינט בסדרה, אוקיי? בסדרה תראו אותי שתהיה
בחינוך. הבת שלה היא כבר שחקנים?
כן, הקטנה. כאילו הגדולה, אבל היא קטנה עדיין. כן. ואז נינט באה לבקרה לסד. עכשיו, היא לא באה לבושה באיזה בגדי בית, כאילו, לא, היא לא באה עם בגדי הופעה, אבל כל דבר כשהיא כבר לבשה, הוא היה אחר מהאנשים, זאת אומרת, יש איזשהו בידול בין, אתה יודע, נינט לשאר האנשים.
אז אני חושב שהבידול לא צריך להתבטא בבגדים, אני מאוד אוהב, תראה איזה יופי שכשאנחנו רואים חיילים או חיילות, כבר אתה רואה את החיילת כיפה יותר בזכות המדים. זאת אומרת, יש משהו דווקא בהחדה של לבוש, שאז הבן אדם בולט החוצה יותר, בהשוואה לאנשים שמתלבשים כאילו הם ליצני מצנפת וכל מיני עסקים כאלה.
אני אפילו אהבתי תלבושת אחידה, לא בבית ספר, ובצבא היה לי מאוד מאוד קשה.
האנושות צריכה לעבור לתלבושת אחידה, לא, נקודה.
לא, זה דבר שהוא משתיח.
זה יחסוך לנו זמן בבוקר, זה יחסוך משאבים.
אתה יודע מה אני עשיתי בצבא? אני הפכתי את כל מכנסי הצבא שלי לפדלפון.
ונו, איך זה עזר לך?
זה היה
נראית
לי...
נראית בשנות ה-70,
ואז
המדליקה.
ואז הרסר שלי, צביקה גולן.
כן.
הוא בא אליי, והוא אמר לי, תראי, חיפשתי ולא מצאתי בשום מקום שאסור לעשות, זה כאילו הוספתי בד.
ממש, כן.
הרחבתי את זה לפדלפון, כי מה קרה באמת? רציתי להסתיר שבעצם אני הולכת כזה עם דוקטור מרטינס עם פלטפורמה.
טוב, זה מסיבות של נמיכות קומה.
ואז הייתי ככה, וכל הזמן האנשים אמרו לי, וואי, איך המכנסיים כאילו כאילו זה מה שהוציא לאנשים את העיניים, שכאילו אף אחד לא אמר לי כלום, פשוט הלכתי עם חסה בטלפון צבעיים. זה... והיה מאוד חסר לי, דרך אגב. הדבר הזה במדהים. היה מאוד חסר לי, הביטוי עצמי, והיה לי מאוד מאוד קשה, שמותר לבוש חולצה, רק לבנה או חקי מלמטה, למה נוכל לבוש חולצה אני... שחורה? כאילו היה מאוד... אני מאוד התקשיתי באחידות הזאת.
אז אני חושב שאנחנו כל כך מתעסקים בחיצוניות, שאנחנו כבר הפסקנו להתעסק בפנימיות, ואנחנו כבר לא מכירים את עצמנו, אלא...
אתה חושב שקודם התעסקו בפנימיות?
אני נוטה להאמין שיש אנשים שיותר מתמקדים בפנימיות.
אתה חושב שאי פעם היה גבר שלא בחר אישה לפי מערך חיצוני?
בחמש דקות הראשונות ודאי, אתה... כי זה המידע היחיד שיש לך.
די,
זה לא
אני...
משהו רע.
אני, לא, ברור שזה לא כולם, כולם
אנחנו נחלים. זאת אומרת שבן הזוג שלך בחר בחרה כי את יפה, ולא כי את מגניבה, חכמה, מתישה, וכלל התכונות היפות שלה?
ברור שלא, אבל...
את יודעת שזה מכלול, אבל ודאי שבחמש דקות הראשונות אתה מגבש דעה לפי צורה. בסדר, לגיטימי.
אני לא חושבת שהיום מתעסקים יותר במערכת חיצוני מפעם, פשוט היום... בגלל הטכנולוגיה ודברים, יש דרכים לפתור את זה.
אני חושב שהאינסטגרם, אפילו האוכל, אתה מתעסק בו, או שמענו כשדיברנו על המשקעות, האוכל זה איכשהו מצטלם, ולא האם הוא טעים. זאת אומרת, אנחנו רק בוויזואליה.
המדיום הוא המסר, ובסוף, כשאתה...
אבל בסוף אתה חי עם בן אדם, אתה לא חי עם צורה, אתה לא חי עם בגדים, אתה לא חי עם יופי, אתה חי עם בן אדם.
נכון.
אני נוזף בעצמי גם על שנים שבהם חשבתי אחרת, אבל זה נכון. זה משהו שאתה לומד, כשאתה מתבגר.
אתה חי עם בן אדם, וזה ברור, וברור שלא הכל הוא, לא כל הנוצאת זהב, אבל אני חושבת שהיום שמתעסקים תמיד בצורה באותו דבר, וגם פעם,
כל הטרנדים האלה אופנה.
כבר הם היו הולכים עם פאות ארוכות.
לא, אבל זה רק שופטים וכאלה.
היו הולכים עם דברים, והיו מתגנדרים, והיו הולכים בצורות מסוימות בכל מיני תהליכים, והיום פשוט זה לא נחשב בסדר לדבר על זה, אבל גם אנחנו בעולם שבו ההשכלה וזה היא הרבה יותר נגישה לכל בני האדם, ולכן אנחנו דורשים מאנשים כאילו to uplift, כאילו להתעלות מעצמה מהדבר הזה, אבל האם לאורך כל ההיסטוריה לא התעסקו בצורה החיצונית של דברים? בוודאי שעסקו.
התעסקו גם, השאלה כמה ומה אנחנו מרוויחים מכל הסיפור הזה. מלבד קניות אובססיביות של בגדים וכאלה.
פעם באמת לא היה אפשרות לעשות קניות אובססיביות של, של, של בגדים, ולא היה את האפשרות לעשות ניתוחים פלסטיים, ולא היה אפשרויות... בסדר, גם פעם לא היה אפשרות AI, ולא היה הרבה אפשרויות כשהעולם...
לא נשמע רע.
עץ הדעת טוב ורע. אוקיי? הקדמה מביאה איתה המון דברים טובים. והמון, כמו שאני אומרת לרשי, שכאילו פעם היית צריך להתקשר למישהו הביתה ושאבא שלו ענה לטלפון ותגיד כזה, שלום, אפשר לדבר עם דודו?
נכון,
okay?
וואו, איזה תקופות יבות.
בדיוק, והעולם משתנה, והעולם משתנה כל הזמן, אבל האדם כאדם הוא עדיין נשאר עם, אתה יודע, עם אותם צרכים ואותם...
זאת אומרת שהאינסטגרם לא שינה את הדרך.
האינסטגרם מביא את העניין לפתרון, זאת אומרת, שאתה רואה תמונה של, סתם, אני זוכרת, ראיתי תמונה של שלמור בניו יורק, אוכלת בייגל צבעוני,
כן.
ואז אמרתי, אני גם רוצה לטעום את הבייגל הזה.
כי הוא צבעוני,
נכון.
לא כי הוא טעים, כי הוא צבעוני.
כי זה היה נראה לי...
ואת רוצה לטעום את צבע המאכל, נפלת בסוג של מתיחה.
יכול להיות.
לזבחה יהיה חנו. בייגלה צבעוני, תראי לאן הגענו.
לבייגלה צבעוני.
את רוצה לאכול בייגלה כי הוא צבעוני. בניו יורק.
אבל זה משהו ילדותי.
מספיק עם השטויות.
יש את זה גם לילדים, הבת שלי.
לא אופנה ולא כלום. אגב, בן הזוג שלך משקיע בבגדים? אוהב לרכוש ורונה?
קודם כל, כשהכרת אותו ברור שלו, אבל לאט לאט, הוא נפתח לתוך העולם הזה.
הוא הפך למעצב אופנה?
הוא לא הפך למעצב אופנה.
של הוט קוטור?
אבל קודם כל, הוא גבר נאה, ושדברים יפים עליו, וכשהוא מתלבש, אז... פשוט נראה טוב, אנחנו הרבה פעמים, זה כיף לנו אפילו לקנות, כאילו אין יותר נהנית שאנחנו קונים לא דברים מאשר לי.
כן, אבל לגברים אין מה לקנות.
לא בארץ.
דברים מאוד בסיסיים.
אבל בחול יש עולם ומלואו של אופנה של גברים.
של אופנה ואנטישמיות, ולכן לא נפקוד את שערי היציאה.
אני זוכרת שבאנו ואמרתי לטוב, בוא פשוט תקנה לך כזה חליפה של אוגו בוס, ונכנס מחנות, וכל חליפה שהוא מדי הייתה פשוט מטורפת ונראית עליו מדהים, אבל לא קנינו זה בסוף, כי זה עלה 2000 פאונד, אבל הוא רק מדד את זה, וזה כבר פשוט הרים, זה פשוט הרים, אין מה לעשות, כאילו גבר שמתלבש יפה זה משהו אחר, זה הקרנה אחרת ויש בזה, לא סתם נגיד תונה עכשיו, הולך לעצב קולקציה לרנואר, אתה ראית את זה?
שמעתי, זאת אומרת, קראתי את הידיעה הזו, ואני...
חצי מיליון שקל הוא הולך לקבל על זה שהוא הולך לעצב קולקציה לרנואר.
כי מה? כי הוא מעצב אותו? אני לא... האיש הוא לא ראפר?
אבל ראפרים היום עושים את זה, גם ג'יי זי וגם איך קוראים לו קניה ווסט.
אבל ראפרים הם יודעים לעצב? אז למה שהוא לא ינתח אנשים גם? זאת אומרת, למה? אני לא מבין את זה.
כי היום המותג
של... אבל הם משתמשים בעצמם בסטייליסטים. הרי ראפר אמור לדעת לכתוב מילים ולהגיד אותם, לא? אני לא מבין את עירוב התחומים הזה.
למה ליאונרדו דה וינצ'י לא עשה גם ציור וגם אנטומיה וגם...
אז טונה הוא ליאונרדו דה וינצ'י עכשיו?
לא טונה, אבל קניה ווסט, שגם עושה דברים וגם עם הבגדים ומתעניין זה גם סוג של אומנות, זה מה שאני אומרת שהבגדים הם גם סוג של ביטוי, אפרופו שבוע אופנה ואפרופו הדבר הזה של ביטוי עצמי שלך לתוך הדבר הזה.
אני מבין, ובכל זאת אני מעדיף לא להתבטא באמצעות הבגדים. אני משתדל ללבוש
את אותו. אתה גם מתבטא בזה שאתה לא מתבטא באמצעות הבגדים. אגב, מרב מיכאלי נוקדת באותה שיטה של דודו ארז, והיא גם לובשת רק שחור ורק דברים מאוד מאוד פשוטים, כדי שידברו והתייחסו אליה לא כאישה בפוליטיקה וראש מפלגה בפוליטיקה, אלא היא עשתה איזושהי החלטה שלובשת רק בגדים שחורים, כדי לנצרל את הדבר הזה. וגם זה, זה איזשהו סטייטמנט, זה סטייטמנט פוליטי, זה סטייטמנט מגדרי, וסטייטמנט שאומר, אני דודו ארז, אני לא מתעסק באופנה, אני לובש רק שחור. אגב, יש בית ספר למשחק הזה, סופי מוסקוביץ', שבו חייבים ללבוש רק שחור ללימודים.
למדתי אצלה, המסכנה, היא נפטרה, וואי, חאבתי אותה כמורה. מכירת בזה? די. למדתי אצלה תקופה, הייתה אישה קסומה, סתם נזכרתי אותה.
אז אתה גם לבשת בגדים שם, אז לובשים שם בסטודיו שחור?
באופן כללי שחקנים נוהגים ללבוש שחור, כדי שיקשיבו להם, לא? כדי שלא יתעסקו בבגדים שלהם.
אז אני אומרת שגם ללבוש שחור זאת הצרה.
נכון, אבל זה הצרה של, אני לא חלק מהמשחק הזה, ודאי, אבל גם זו הצרה.
גם
נכון.
זו הצרה, אז אנחנו נגיד שהשבוע אנחנו עם בי מנוקה, זה מה שאנחנו מצהירים, וזה הזמן לטפח את האור בעזרת רכיבים ייחודיים, ובעיקר טבעיים ואיכותיים. כל המוצרים של בי מנוקה מורכבים מדבש מנוקה, הדבש הטוב בעולם שמגיע מניו זילנד, ארס הדבורה שהוא התחליף הטבעי לבוטוקס, תאי גזע צמחים שמחדשים את האור וויטמין C בכמות גדולה יותר מכל סרום אחר. בקיצור, חוויית טיפוח שמתמקדת בטיפוח אור בריא ורענן, ללא כימיקלים מיותרים ולא לא פשרות, והיום בכל יום השבוע, גם מחר אנחנו רוצות ורוצים להעניק למישהו מכם ערכת בי מנוקה פרימיום, מפנקת במיוחד בשווי 687 שקלים.
כדי לזכות, אתם שולחים לנו הודעות קוליות ומשתפים אותנו בדרך הטבעית והמקורית שלכם להירגע, כשיש עומס רעש, ילדים, עבודה ולחץ מכל כיוון, כל אחת ואחד מכם צריכים רגע קטן של שקט. מהי הדרך הטבעית שלכם להירגע? איך את נרגעת?
אני לא.
לא, אז רגע, מיד ספרי לנו, רוצים לשתף אותנו, שולחים הודעה קולית ל-0552-102-102, או 0552-102-102, זו הייתה התעיה.
כן.
כבר אלפי לקוחות חוזרים, ואלפי לקוחות חוזרות, יודעים ויודעות שכדי להשיג אור זוהר, הענן מתוח ומטופח.
נכון.
המוצרים הטבעיים של בי מנוקה הם הפתרון, ייכנסו לאתר בי מנוקה, שם תוכלו להנות מ-20% הנחה של הנחה על כל המוצרים, ובנוסף, במיוחד עבור המאזינים והמאזינות שלנו, 10% נוספים.
בדיוק.
בהזנת קוד קופון 102FM.
חפשו בגוגל בי מנוקה.
איך את נרגעת? לעולם לא,
האמת היא שמה שמרגיע אותי זה להיכנס למיטה עם הילדים שלי, ושהם כאילו...
האמת שלישון, זאת אומרת, לא לישון, אבל להיות על המיטה,
להיות איתם ולשמוע את הנשימות שלהם, ולהרגיש את
הכפות
ידיים הקטנות שלהם עליי.
אז אני מעדיף להיות במיטה לבד בשקט.
לא מפתיע, אז זה מרגיע אותי, ובדיוק אני אתמול כזה... הסתכלתי כזה על רעש ואמרתי, וואי, הוא כבר גדול.
זהו, שכפות הידיים שלהם גדלות, ואז מה?
הוא ממש גדול.
אז מה עושים?
אבל הכפות ידיים של תמר עדיין קטנות, אז...
נאחזת בקטן, בקטנה.
בקטנה, כן.
בדיוק.
שיר.
נשמע שיר.
ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לליאור דטל מדה מרקר, בעקבות כתבה שפרסמת, על הורדת תנאי הסף למורים למדעים. ומה קרה מאז? הבא לך לספר לנו?
כן, מה נשמע?
מה נשמע?
תראו, לפני כמה שבועות שמתי לב שמשרד החינוך מפרסם איזושהי הוראה שאפשר להעסיק מורים למדעים בתנאי סף יותר נמוכים מבעבר. אז פניתי למשרד ושאלתי מה הסיפור? למה מורידים את תנאי הסף? אתם טוענים שאין מחסור במורים. ואמרו לי, לא, לא, זה חד פעמי. זה רק השנה. וזה גם היה חד פעמי בשנה הקודמת. וזה היה חד פעמי בשנה שלפניה.
כשמה עם אותם תנאי סף שירדו?
אז ככה, בעבר, ב-90s, משרד החינוך הוציא חוזר מאוד מסודר שקובע שמורה לכימיה צריך להיות בעל תואר שני או שלישי בכימיה, מורה למתמטיקה בעל תואר שני במתמטיקה, מורה לפיזיקה תואר שני בפיזיקה, ואיפשהו עם הזמן הם הבינו שזה לא מסתדר ואין מורים כאלו עם תואר שני בכימיה שבוא ללמד כימיה, והמצב הלך להידרדר. לאט לאט כבר דרשו, אמרו, טוב, אפשר גם תואר ראשון בכימיה, זה גם יהיה בסדר, תואר ראשון בפיזיקה. ב-2018 המשרד הודיע באופן חד פעמי, שגם אם זה תואר ראשון לא בכימיה,
אלא סתם תואר ראשון בחקר הספרות.
כן, בדיוק.
לא, לא בחקר הספרות, אבל הם אמרו, לפחות באופן רשמי, המשרד אמרו שיהיה איזשהו תואר במדעים, שאפשר להגיד שהוא קשור לכימיה. בינינו, גם אם יבוא מישהו עם תואר בהנדסת תעשייה וניהול, יגידו לו, בסדר, סבבה. אז פתאום, בתיכונים הם קבעו שאפשר גם תואר דומה במדעים, ובחטיבות, אפילו תואר ראשון בהוראה. אם סטודנט עשה תואר ראשון בהוראה, והוא לומד הוראת כימיה, אז זה גם בסדר, ויש כמה קורסי השלמה שצריך לעשות, ואז זה מסתדר. ואת הקורסי השלמה יש לעשות במכלל הוראה, ולא באמת בפקולטה לכימיה, וזה קרה באמת ב-2018 באופן חד פעמי.
טוב, שוב, אם אין ברירה, אז מורידים את תנאי הסף, כל עוד זה לא פוגע בלימודים עצמם, עד עכשיו זה לא נשמע נוראי.
כן, אז אמרו לי במשרד, תשמע, לא הייתה ברירה. ועדיין אין מורים, ועדיין לא מגיעים ללמד את המקצוע הזה, ואין מורים למדעים, אין מורים לכימיה, אין מורים לפיזיקה, למרות שכבר כמעט כל אחד יכול להיות מורה, כל אחד עם תואר במדע או תואר בחינוך.
כל אחד עם דופק, בוא נגיד את האמת, יכול להיות מורה, והסף הוא מאוד מאוד נמוך.
ועדיין אין מורים. עכשיו, בוא תשמע, באיפשהו, לא מזמן, לפני כמה חודשים, פורסמו נתונים שתלמידי ישראל התדרדרו מאוד במבחנים הבינלאומיים במדעים. הירידה בין החדות בכל ה-OECD והמצב על הפנים, זה לא זה. יש אפשרות די סבירה שזה כן פגע בהישגים של התלמידים. זה שהמורים לא מספיק איכותיים. דיברתי עם כמה אנשים על זה, חלק אמרו לי, תשמע, חבל שלא יגיעו מורים טובים, שיכולים להיות מורים טובים.
דיני, אני שואלת כמה אנשים, אם יציעו עכשיו למורה למדעים 30,000 שקל בחודש, אז הוא יבוא? לא?
אני מאמין שכן, אבל אין אפשרות כזאת כרגע. אני גם חושב שזה לא רק השכר, כי בסוף, באמת, אנחנו מסתכלים על המערכת.
השכר זה הרבה, השכר זה הרבה, בוא נגיד את האמת.
לא, אבל לעמוד בכיתה של 40 תלמידים, יש עוד דברים שהם ממש, שדורשים מהאנשים להתפשר על הרבה דברים באיכות העבודה שלהם, בתנאי העבודה שלהם בשביל להיות כרגע המורה, גם השכר. דיברתי עם מרצה במכלל להוראה, שאמרתי, תשמע, השכר ב... שכר שמצר בקפיטריה הוא יותר גבוה משכר התחלתי בהוראה, אז מה אתה מצפה שיקרה? וזהו, וזה נכון, אז באמת מה אנחנו מצפים שיקרה?
שאלה רטורית ומוזרה, כאילו למישהו אכפת במשרד החינוך? כאילו, אני בטוחה של מישהו אכפת, אבל השר, הוא מתעסק בעניין הזה, או שהוא מתעסק רק בנגיד שיצא טיול של עמותת אלעד מהרצליה לירושלים?
אז סתם, הנה. אתם מבינים? כאילו אתמול שר החינוך מתעסק עם זה. למה שמורים, נגיד שגם השכר היה 20,000 שקל, המורים מבינים שהם במערכת שבה השר יכול לאיים על ראש העיר שיצא לטיולים שמתאימים לשר. זה גם משהו שפוגע. עכשיו, למה אף אחד לא מתעסק עם זה? כי בכל שנה מפרסמים את אותו חוזר מנכ"ל. בכל שנה, אם מישהו היה רוצה באמת להתעסק עם איכות המורים, אז הם היום, אז הוא היה אומר, אוקיי, אני לא יכול לפרסם את זה בכל שנה מחדש. ולהמשיך להוריד את תנאי הסף להוראה.
אבל היו כאילו דברים, היה ניסיון, אני זוכרת אז שהיה שביטה, שניסו להכניס חוזים אישיים, וגם אתה יודע, גם נגיד, שארגון המורים והסתדרות המורים, מנעו את העניין הזה של חוזים אישיים, של לתגמל מורים בצורה אחרת, יש איזשהו, אתה יודע, חוזה קיבוצי שיש למורים, שבאמת מתגמל מאוד מורים.
אולי אף אחד לא רוצה להיות מורה.
אני חושבת שזה הכל עניין של שכר. אנשים הולכים לאיפה שיש כסף, אנחנו דיברנו על זה, לא הספקנו לדבר על זה בתוכנית, אבל על הרעיון הזה של סיינפלד, שהוא אמר, פעם זה היה נחשב העבודה, ועכשיו זה כמה כסף אתה מרוויח, ובסוף אתה יכול להיות הכי עם שליחות.
ראיתי זה שהוא אומר, הכסף זה עכשיו הפך להיות מה ש...
נכון.
הוא אמר שפעם מה שהיה חשוב זה עד כמה העבודה שלך מגניבה, והיום זה רק כסף. משנות ה-80, ברגע שהתחילו צעירים להתעשר, זה זיהם את החברה, וגרם לזה שהיום הדבר היחיד שחשוב זה כסף, לא משנה מה אתה עושה.
נכון.
ולא עד כמה העבודה שלך מגניבה.
לא, וגם כמה, אפילו אם הכסף נעשה בדרכים לא קשרות.
כן, לא משנה, כסף.
גם אם אתה עושה כסף מהימורים ופורנו באינטרנט.
חד משמעי.
אתה עדיין עכשיו, אתה...
יופי, מעריכים אותך יותר מאשר אם אתה שחקן.
או מאשר אם אתה מורה.
נכון.
או אפילו אם אתה רופא, אם אתה מיליונר.
אז היה איזשהו ניסיון לחוזים אישיים, זה גם היה ניסיון...
רגע, אז מה הפתרון לדבר הזה? מה זה אומר? שהם ימשיכו להידרדר? הילדים והצעירים ימשיכו?
אז זהו, אז אני... נלי, אני חושב שכאילו שאומרים, אוקיי, חוזה אישי, סבבה, אפשר לנסות את זה, אפשר לנסות חוזים אישיים, אבל זה ממש... ניסיון כזה של סבבה, אפשר לנסות יותר חזק, אבל צריך משהו הרבה יותר מערכתי ומקיף.
לא, זה שאתה צריך להעלות את מעמדו של המורה ולהעלות את המעמד של המורה. דרך אגב, כמו שעשו פעם, זה היה כשאני הייתי ילדה, עם אנשים שמפנים את האשפה ואת הזבל, והפכו את זה לאיזושהי משרה שהיא יותר מתגמלת. אגב, אם יעשו גם דבר כזה בתחום הבני... מה?
להבדיל.
מה זה להבדיל?
לא, הכל בסדר, כל עבודה מכבדת.
כל עבודה היא עבודה.
אני גם יכולה להגיד לך משהו, שגם אפילו בבנייה, וכל פעם אנשים ישראלים לא רוצים לעבוד בבנייה, אבל אם השכר, דוד לוי, הוא התחיל בתור פועל בניין, והוא הגיע באמת להיות שר החוץ של מדינת ישראל, וברגע שאנחנו ויתרנו על להיות הפועל העברי, וברגע שאנחנו ויתרנו על להיות המורה העברי, וכל דבר הוא אאוטסורסינג ואאוטסורסינג, וכל אחד רק רוצה לנהל ולנהל, ולא מבינים...
לא, למה לא לייבא עובדים זרים שילמדו מדעים?
למה לא AI שילמד גם? בסוף המורה הוא גם, אתה יודע, מורה טוב, מורה לחיים. אני עד היום בקשר עם המחנך שלי, סיימתי בשנת 2001.
חבל, אצלים כולם מתו, אבל אהבתי אותה. מעניין.
להבין את התנאי בשכר, במיוחד בשכר ההתחלתי, שהוא מאוד מאוד נמוך. ממש, זה שכר בדיחה.
לא, זה לא נורמלי הדבר הזה. זה באמת עיוות, בלי קשר למה שקורה, חייבים לשנות.
זה לא רק השכר במדעים, צריך לטפל בשכר, גם שמורים, גם היסטוריה זה חשוב, גם אזרחות.
מורה צריך להרוויח לא פחות, שקל לא פחות מאיש קבע. שיהיו לו את כל התנאים, את כל ההטבות, חד משמעית, שיהיה מסודר. שבן אדם יפעל מתוך סובה.
שאנשים יהיה אינטרס להיות בתוך המערכת.
אחרת נשאר רק עם שופטים.
לא, אני חושבת שאנחנו לא מבינים את ההשקעה, ומי כמוני, אתה יודע, כל מי שיש לו ילדים רואה בראש.
זה חשיבות, זה לא רק השקעה, החשיבות לנו, לעתיד שלנו, זה באנשים האלה. זה לא אנשים שאתה זורק באמת הילדים שלך וזהו. ובסדר, שומרים עליהם
קצת. מה לומדים בבית ספר בכלל? אליאור, לך יש ילדים?
מה לומדים? הכל, מה שלמדנו פעם.
אני לא, ברור. אלך תדע, ומה התרשמות שלך מהבית ספר? אני התרשמות שלי שלא לומדים שום דבר.
מה זאת אומרת, לא למדתי שום דבר?
שאין כאילו בכלל, אתה יודע, אני זוכרת המון דברים שלמדתי בבית ספר, אתה יודע, שכאילו אין את הדבר הזה שעכשיו משקיעים ומחנכים את הילדים ומאתגרים אותם, והכל כזה, אין מבחנים, ואין שיעורי בית, ואין,
כן, ומין בייביסיטר כזה, נכון.
שמישהו יודע, זה בייביסיטר כזה שלא נגמר, אין עבודה, אתה יודע, בחול נורא עובדים על העניין הזה שנקרא שפה, מאוד עובדים...
התחושה היא מאוד בינונית, והתחושה שהם עובדים לפי אילוצים של כוח אדם, ואין לנו מספיק מורים בשביל זה. ואין את המורה המתאים שילמד אותם ויעליב אותם ויסביר להם כמה זה חשוב וישב איתם וילמד אותם את כל הדקויות, וזה בעיקר מורים שבגלל אילוצים של זמן שאין להם, גם למורים עצמם אין זמן, ואילוצים שילמד הרבה כיתות פשוט מעבירים את החומר שמוכן כבר מראש ומדקלמים אותו.
פעם היה איזה טרנד כזה של אנשי הייטק שעזבו את זה ועברו ללמד וכאלה, והדבר הזה איכשהו התפוגג, כנראה שנמאס לכולם.
זה עדיין קורה, אבל זה לא בכמויות מספיק גדולות.
עצוב מאוד, וזה אחד התחומים החשובים כמובן.
לא, גם אני אגיד שמעמד המורה, וזה שהורים באים וצועקים על מורים, ואז אתה יודע, מרפא את ידיך, ואתה אומר, למה אני צריך בכלל להשקיע? אחר כך המורה, מגיעים מורים וצורכים על המורה, ו...
זה בעיקר לא כסף, לא מעמד, ולא... אז מה כן? למה להיות מורה? אין, אנשים לא טיפשים, הם לא רוצים לעשות את זה.
יו, ליאור, היינו יכולים לדבר איתך עוד שעות, אבל באמת נגמר לנו הזמן, רצינו לך קודם כל, תודה רבה, והלוואי
והדברים שלנו. אגב, אז אני אוסיף רק את האינפוט משלי, שאני עשיתי תוכניות חינוכיות שמלמדות לילדים, וגם אני עכשיו למשל מחפש, יש לנו כמה הצעות לי ולחברי יגאל שפירא, לתוכניות שמלמדות וכאלה, וגם בתחום הטלוויזיה לא רוצים תוכניות שמלמדות, בכל הערוצים, לא רוצים. כולל ערוצים שמלכתחילה אמורים לדאוג לחנך וללמד, לא רוצים.
כאילו כמו שעלנו הטלוויזיה הלימודית.
נכון.
פעם
אין שאני... היום. אם את רוצה ללמד, היום אין לה בטלוויזיה. ולדעתי זה השילוב המדהים.
פעם היה תוכנית שאני נורא אהבתי למדעים שקראו לה סופי לעת עתה, וזה היה כזה שחזור של כל מיני מדענים שהם מגלים דברים. ואין יותר את הדברים.
אין, נכון.
צריך
לא לעשות
כמו היהודים באים למדעים.
טלוויזיה לילדים שמלמדת ומחנכת זה חשוב מאוד.
הילדים שלי עושים מבחן בתנך, ולימדתי אותם דרך היהודים באים. הראיתי לה כמה קטעים היהודים באים.
טוב.
כל הכבוד ליאור.
לפחות שם באמת הם מתעסקים בדברים כאלה, אבל צריך תוכניות יהודיות לילדים לדעתי.
אתה צודק, אנחנו עוזרים עוד תלמיד מרקר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו נעבור למבזק עיריית תל אביב.
הנה.
עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על בי-דיי 2025, כנס המיתוג השנתי של ישראל, שמבקש השנה להחזיר את האומץ והתעוזה, כי בסוף מותגים הם היחידים שנצחו בעולם מחדש. מיטב המרצים מהעולם ומהארץ יהיו שם, בהם האיש שמטלטל את עולם השיווק טום גודווין, ואגדת המיתוג דיוויד אקר. ומתי זה קורה, דודו?
זה קורה ב-13 בנובמבר, באולם סמולרש בתל אביב. נותרו כרטיסים אחרונים, חפשו בגוגל את כנס המיתוג השנתי.
במנוקה, טיפוח טבעי מדבש מנוקה וערס דבורים. תוצאות אמיתיות תוך 21 יום. תתחברי ליופי הטבעי שלך. במנוקה, חפשי במנוקה בגוגל.
אנחנו עם במנוקה, מותג מוצרי הטיפוח שעשוי מרכיבים טבעיים בלבד, ללא כימיקלים מזיקים שיעניקו לכם שינוי עמוק באור הפנים, בעזרת תערובת המשלבת דבש, מנוקה, ארז דבורים ותאי גזע צמחיים שספקו לכם חוויה טיפוח טבעית. כל מוצר של במנוקה מגיע עם רשימת מרכיבים ברורה והסברים על תרומתו של כל רכיב לאור, ככה שתדעי בדיוק מה את מורחת על אורך ומניין מגיע כל החומר. ביקשנו מכם בתחילת השעה לשלוח לנו הודעות קוליות ולשתף אותנו בדרכים הטבעיות והמקוריות שלכם להירגע.
בואו נשמע.
מקודם היה לנו את ההודעה של דוב שמתופף את עצמו לדעת.
נכון.
ועכשיו שלנו את הדס.
היי, קוראים לי הדס, ואני באמת עשיתי שינוי בחיים, כי כשפעם אני הייתי רוצה להירגע, אני הייתי אוכלת. וזה הוביל אותי למקום לא טוב מבחינת המשקל. מאז אני לקחתי את עצמי בידיים ונכנסתי לאורך חיים בריא שכולל גם פעילות גופנית וגם תזונה בריאה, והיום כדי להירגע במקום לאכול אני מסתכלת על התמונות שלי מאז, ופשוט כל כך גאה בעצמי על הדרך שעברתי.
יואו.
הדרך שלי לרגע.
יפה.
הדס.
יפה מאוד.
יואו, הדס, ריגשת. האמת היא, ריגשת. מי עסקה, הדס או דוב בטופים?
אני מחליט.
כן, כי אתה האורח שלי.
אני אוהב את הדס, את הסיפור שלה, על השינוי שהיא עברה.
בטח, היא התאמצה, זה שינוי שממש, והיא גם חייבת, אתה יודע, ניתן לה ליהנות מהאור הפנים המושלם. במנוקה, ממש מעניקים מתנת פרימיום מפנקת במיוחד בשווי 687 שקלים, ואם גם אתם רוצים לשתף אותנו, יש לכם הזדמנות מחר, תשלחו הודעה קולית ל-0552-102-102, ואולי תזכו, קו המוצרים הייחודי שבטבעי של במנוקה, תוכלו להזין את האור במה שהוא צריך כדי לשמור על עצמו. לאורך שנים חפשו בגוגל בי מנוקה ותנו לפנים שלכם את הטוב ביותר. אז דודו, אני מקווה שלך כיף איתי.
ודאי, תמיד כיף, תמיד מעורר מחשבה, אדם מסקרן.
אין מה לעשות, אני אהיה פה מחר עם לירון, שתשוב אלינו ואנחנו נתראה כמובן.
מבטיח להאזין, להתראות.
ממש, ממש מבטיח.